שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, בו אנחנו מדברים על טיולים, טרקים וכל מה שמעבר. אני נועם גרינפלד וכאן איתי נמצא עומר זיו.
הלאה נועם, שלום שלום, מה נשמע?
על הכיף כיפק. אנחנו התכנסנו כאן היום אחרי שבעונה הקודמת של הפודקאסט, אחד הפרקים האהובים עליי היה אותו פרק על אותה חבורה שהקיפה את ים המלח ברגל. בין השורות שם אני חושבת שיזהר ציין טיעון נוסף שאותה חבורה התגלגלה בו לדמשק.
נכון. החבורה המדוברת היא כמובן תנועת מחנות העולים, שבאמת בפעם שעברה הערנו באלף את המסע המדהים שלה מסביב לים המלח. הבאנו קטעים מספרו של רפי טהון, אותו גם נביא היום. אז קודם כל, אם טרם שמעתם, אתם מוזמנים לקפוץ לעונה הראשונה של פודקאסט המעיין לפרק מספר 15. ככה שימו את זה בכוכבית.
מומלץ, מומלץ.
הפעם נועם, אנחנו נשארים עם רפי ומביאים הרפתקה צפונית, שמתרחשת שנה קודם אגב, ב-1933, והפעם טיול אל החרמון שנעצר, אופס, מה שנקרא, קצת אחרי דמשק, או בדמשק, סליחה, יותר נכון.
וואי, אני מודה שאני כבר מתה לראות לאן זה הולך, ואני רואה שאתה מחזיק בידיך פיסת היסטוריה והספר איתך.
בהחלט, בהחלט. השגתי אותו ממחסן של עם הספר בבאר שבע, רוני הביאה לי אותו ברגע האחרון, ויחד עם המאזינים והמאזינות, אני הולך להקריא לך קטעים ממנו. אז שנתחיל?
היידה.
יופי. אז רגע לפני, למי שפחות מכיר את מחנות העולים, הנה קצת רקע על התקופה. מה שנקרא, איפה זה פוגש את החבר'ה. אז מחנות העולים היא תנועת נוער, קיימת עד היום אגב, ששמה הלך לפניה. בתחילת דרכה, הטיולים הנועזים שלה היו שם דבר. וגם, כמו בתנועת הצופים אגב, גם היום, מחנות קיץ, זה משהו שהם מקיימים כל שנה, תנועות נוער האלו, ולמחנות קיץ האלה מגיעים מאות מחניכי התנועה ומדריכי התנועה וגם בוגרי התנועה, ואז יש שם מעין כזה זמן של הכשרות והמון טיולים והמון ביחד כזה ואוכלים ביחד. כאילו זה כמה שבועות שבדרך כלל מתרחש באחד היערות בישראל. בשנות ה-30, אותו מחנה קיץ של סיפורנו מתקיים באזור תל חי. בסוף שלו ממש מחכים הבוגרים של התנועה לצאת אל הטיול ההרפתקני שלהם, והפעם זה לחרמון.
ככה ישר מטפסים את החרמון?
האמת שהספר מתאר לפני כן שני מסעות, מעין טיולי יום שהם עשו, לפני שהם טיפסו ממש את החרמון, זה כמו טיולי הכנה, ככה אני הרגשתי לפחות, וזה דווקא מעניין. את יודעת לאן הם עשו אותם?
תן לי לנחש, לנער הירדן.
קרוב, קרוב. את בטוח מכירה את המקומות, באחד מהם אנחנו כבר לא יכולים לבקר, והשני די שינה פניו.
עמק החולה.
אופה. יש לומר, ביצות החולה. באותה תקופה, ב-1933, זה 20 שנה לפני הייבוש, מה שנקרא.
איפה האקליפטוסים?
ממש, הם שמה. אז הם מתארים טיול אחד שמתרחש בביצות החולה, והם כמעט טובעים שמה ומסתבכים בגומה. אבל נועם, הם גם טיילו לבופור.
וואלה.
כן, כן. אז רגע לפני שמתחיל, הנה אני מכניס אותנו כבר לאווירה עם קטע קצר מאותם טיולי הכנה, מהטיול הכנה הזה לבופור בעיקר.
נשמע.
קלט אשוקף ידועה היום יותר בשמה הצלבני צרפתי בופור. המקום מעבר לגבול הלבנון. יצאנו בני השכבה הבוגרת מן המחנה בשעת בוקר מוקדמת וצעדנו לעבר מטולה. כעבור שעה פתחנו בירידה אל נהר הליטני. חלפנו על פני הכפר דירממיס ובעת הירידה ראינו את גדתו הצפונית והמערבית של הנהר. מן העבר השני, הר גבוה ותלול מאוד, ומעליו נשקף המבצר הבופור. הגענו בהליכתנו אל ברך הנהר, אגב, הברך המפורסמת של הליטני, במקום שהוא פונה מערבה, לאחר זרימתו ארוכה בבקעת הלבנון. השקע בו זורם הנהר, עשיר בצמחייה אופיינית לחופי נהרות ונחלים, ושיתפו של הנהר חזק. כמקום חצייה בחרנו באחד ממעברות הנהר, כדי שגם אלו שאינם יודעים לשחות, יוכלו לצלוח את הנהר. אז זה קטע קצר, אז הם עולים לבופור אגב, ומצליחים, ומהבופור הם מתארים את החרמון. אני רק אקריא את זה. היה יום קיץ חם ושטופי זהה היינו, כאשר הגענו למעלה, לאחר מאמץ ההפלה הקשה. ועתה הנה נושבת רוח נעימה ומייבשת את זעתנו בשבטנו בצל החומה, מזינים את עינינו במראה נהדר. חשוף הוא החרמון, ככה הם רואים אותו מהבופור עכשיו, בעונה זו של סוף הקיץ, כבר אין כמעט שלג, ואנו מקווים בסתר ליבנו, כי כאשר נאפיל אליו, ימצא לנו שלג שיסתתר מחומו של הקיץ. אחדים מאיתנו אפילו נשבעו שמבחינים הם בכתמי שלג.
איזה תיאור יפה. זה מעניין, אתה מקריא על הבופור וכו', אז אני חושבת על זה שבאפוס הישראלי וזה, מדברים על הבופור תמיד, אתה יודע, סביב המלחמות, מלחמת לבנון, אני חושבת על הסיפורים של אבא שלי מהתקופה שהוא היה שם, או על אם יש גן עדן, זה נחמד דווקא לראות את זה ככה מהזווית הזאת.
לגמרי, אם יש גן עדן, מבצר 512 או 512, משהו עם המספר שם זכור לי.
זה אני כבר לא זוכרת.
אגב, כל פעם אני מנסה לחשוב עלינו ועל המסעות שאנחנו עושים, בין אם זה בקבוצת המעיין או ככה באופן אישי כל אחד. אולי אחד הדברים שקורים רק במקומות כמו תנועות נוער או בית ספר, זאת השירה שמלווה את ההליכה.
וואי, הכי כיף בעולם. אני עדיין זוכרת את כל השירים מבני המושבים. אני לא אשאיר אותם פה, מבטיחה. אז זה מה שהם כותבים בספר? הם פשוט הולכים ושרים?
כן, ממש ככה. הוא ממש מתייחס לזה גם לשירה וגם לריקוד. רפי כותב, השירה, יחד עם ההליכה בסך, תפסה מקום נכבד בחיי התנועה. ידענו בעל פה שירים רבים, החל משירי הבילויים, העלייה השנייה, הגדוד העברי, ועד שירי חלוצים ושירי המהפכה. רבים מן השירים תורגמו מלועזית, וגם לחניהם מתוצרת חוץ היו. כל פעולה בתנועה החלה בישיבה במעגל ובשירה, ולפעמים כל הפעולה הייתה שירה בלבד.
איזה חמודים, יאללה.
וואי, הם הכי חדים, הכי חמודים שיש.
ממש. אז על כמה חבר'ה אנחנו מדברים? כמה אנשים היו שם?
אז בגדול, למסע של ממש להפיל החרמון, יצאו קרוב ל-100 איש.
100 איש?
ממש.
וואו.
כן, קבוצה קטנה, איך אומרים.
מעניין אם הם הלכו בקבוצות קטנות, כמו אצלנו במעיין.
מקסימום 10 קבוצות קטנות, אולי יותר נכון.
תירוך.
אבל תביני, אנחנו מדברים על תקופה שלפני ייבוש החולה, הארץ היא תחת שלטון מנדטורי, ויש במסע שלהם סיטואציות שמגבילות למסע שלהם, אגב, בים המלח. הם מתארים איך הם כמעט טובעים בביצות, והם הולכים בעקבות יומן של בחור אנגלי שמסתבך בגום ושט עם קנו בנהר, והם פוגשים את הרוואר...
אינדיאנה ג'ונס.
ממש אווירה כזאת. הם פוגשים את הרוואר, נשבת שהכלס את ביצות החולה. והיום יש להם, יש להם היסטוריה ארוכה כאן בארץ, זה נושא לפרק בנפרד. אז החוויה שלהם עוד לפני החרמון עצמו, ובכלל, כל הסיפור הזה, אנחנו מביאים פה רק קמצוץ, בתקווה לעשות חשק, ללכת ולקרוא אותו.
אבל רגע, איפה דמשק בכל הסיפור הזה עד עכשיו?
צודקת. אז עכשיו אנחנו נכנסים ממש למסע שלשמו התכנסנו. אז אני ממשיך, עמודים 28, ככה הם כותבים. לפני עלות השחר, קמנו. קדימה, עולים לחרמון. מנומנמים, רחצנו את פנינו. תרמילים על השכם, עומדים בשורה להתפקד. עיניים שור, מחזירים את המבט קדימה. ייפקד, צועק המפקד. ייפקד. היפ ארוך וחזק וקד חד וקצר. ככה הוא כותב. חת, צועק הראשון, טיים, קורא השני, וכך הלאה, לוש, בא, מש, שש. הם לא מבטאים את כל המספר, זה, אני לא יודע, זה כנראה היה קטע אצלם. וככה הם מתפקדים.
חמוד ברמות.
אנחנו הולכים ושרים, והשחר כבר מאיר. אנו שומרים על הליכה צופית, תחילה בשלשות ובזוגות, ככל שהדרך מאפשרת. והנה מתארכת השורה בקצב הזמרה והמפוחית. והדרך חוצה נחלים ותעלות מים רבות. הנחל הראשון הוא ואדי אל ברעיית, נחל שמימיו באים בחורף מנחל דרדרה, אשר בעמק איון. ואחרי זה אנחנו חוצים את החצבני, הוא הסניר. ובסופו של דבר, הם עושים ומגיעים אל הבניאס, ושמה הם למעשה חוצים את הגבול אל סוריה.
וכמה זמן בכלל הם תכננו את כל המסע הזה?
אז הם בגדול הצטיידו לשלושה ימים. ביום הראשון הם הולכים המקטע הזה שהקראתי, זה פחות או יותר המקטע שכל מי שעשה את שביל ישראל עד לפני שנה, מכיר, זה שהולך בין דן לתל חי וחוצה את מעיין ברוך וכפר יובל. היום הם נמצאים שם היישובים האלו, אבל אז הם לא היו. והחבר'ה הולכים ביום הזה, הם חוצים את הגבול בבניס עצמו, ובסופו של יום הם מגיעים למג'ד אל שמס. שם מסתיים היום הראשון, והם תכננו שלושה. ככה הם כותבים בחציית הגבול אגב. שוטרים סורים עצרו אותנו, והמדריכים באו עמהם בדברים. אין לנו מפסידים זמן וקופצים אל המים הקרים לבינתיים. רוחצים ומשתכשכים במים, צועלים ושמחים ללא דאגה. חזקה על המדריכים שיסדירו הכל. אנחנו כותפים ותואמים מפרי הפטל הדוקרני, צבעו סגול כהה כמעט שחור. הצמחייה כאן אבותה מאוד ורבות הן צפצפות הכסף. הצייטות גדולים מכסים את עין השמש, שיחי ערבה, לבנים והרדופים עותרים לנחל, וגם עצי פרי כגון זיתים, רימונים, תאנים, משמשים ולימונים, עד היום הבניס נראה ככה אגב. אלישה סולץ, שהיה ראש הטיול, ואימו יוסף רייסקין, בן אשר ובנארי, משוחחים עם השוטרים ואנו מתחילים לעבור את הגבול, אולם אנו נדרשים למסור את שמותנו. כל חניך היה קורא בשמו ובשם משפחתו, וכל עוד היו השמות כהן, לוי, מזרחי, התנהל הכל כשורה. אולם, כאשר נתקלו בשמות כגון פרוז'ינין, וייספיש, רבינוביץ', פוזננסקי, התקשרו השוטרים ברישום, אך התגברו. אבל כאשר הגיע נחומצ'יק, שקרא בשמו זבורובסקי, נדהמו השוטרים וקראו בס, בס, יאללה, רוחו מעסלאמה.
אוי, זה קטע ענק. אוקיי, אז הם עברו את הגבול המנדטורי, הם מסיימים את היום במג'ד אל שמס. אני חייבת שתתן לי רגע סקירה קצרה על החרמון. אנחנו מדברים על אוגוסט, נכון? הרי אין שלג וחם פיצוצים. מה הם חיפשו שם?
יפה. אז העצירה היא במקום, אני חייב לציין. אני אגיד איזה במילה וחצי גיאוגרפיה של החרמון. החרמון, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא הגולן. הגבול הדרומי שמפריד בין החרמון לרמת הגולן הוא נחל סער. יש שם נחל יפהפה שזורם ממש עד אמצע מאי, פחות או יותר, מימי החורף, מקום שווה לבקר בו. אבל כל הגוש הזה של החרמון, שהיום השיא שלו בצד הישראלי הוא 2224, הגובה האחרון שלו, מה שנקרא, שנמצא בצד הסורי, הוא סביב 2800. וכל הגוש הזה של הרי חרמון, שהוא מחולק לכמה שלוחות, הר דוב הוא אחד מהם לדוגמה, אבל הוא חלק מרכס אחד גדול שנקרא רכס מול הלבנון. למעשה החרמון הוא הצ'ופצ'יק הדרום הערבי שלו, יחסית גבוה, אבל בגיאוגרפיה לנו יש בערך 10% מכל שטח החרמון עצמו, וזה ככה מהבחינה הזאת. אני אקריא אולי קטע קצר, כשהם מגיעים, כמעט מגיעים למעלה, זה מתכתב יפה עם ככה עם התיאור שלו. והם כותבים ככה: לאחר הליכה של שעתיים, הגענו אל גב ההר. אנחנו יושבים לנוח. זה אנחנו כבר ביום השני, כן? הם מתחילים לטפס. החום פוחד והאוויר נעשה קריר יותר. אלא שאין צל ואין מסתור, כמובן, ככל בשלב מסוים עוברים את קו העצים. אנחנו חסרי סבלנות, קמים ורוצים להמשיך אל ראש החרמון. אנחנו רוצים למצוא שלג. אם ימצא לנו, נמיס אותו ויהיה לנו מי שתייה. נסענו עינינו צפונה, ברצותנו לראות את פסגת החרמון. לא היה לנו מושג מה המרחק. ההליכה כשלעצמה אינה קשה כל כך, אלא שהעלייה מתמשכת ומתמשכת, הופכת מייגעת. תמיד רואה אתה פסגה לפניך, ומשאתה קרב אליה היא נעלמת, ופסגה אחרת כבר מרמזת לך מאחוריה. ולשלג המצופה אין זכר. והפסגה עצמה, איכן היא? ממרחקים נראה החרמון כגוש אחד גדול של ערים. ג'בל אשך נקרא החרמון בפי הערבים, על שום השלג שבראשו, כאותה עטיפה לבנה שחופשים נכבדי הערבים. ויש גורסים כי הכינוי שייך בא לו כיוון שהוא הגדול והשליט על כל סביבתו.
איזה יופי, איזה תיאורים. אגב, הקטע הזה של אתה חושב שאתה מגיע לפסגה ואז אתה מבין שיש לך עוד, אני כל כך מכירה את זה מההליכה. אני כבר התרגלתי תמיד להגיד למי שהולך איתי, אבל תמיד יש עוד, אל תצפה שזה יהיה שם ואז לא תתאכזב. סתם. אוקיי, אז כמה הם מטפסים בעצם ביום הזה?
אז בשונה מהיום, הם רוצים להגיע לשיא החרמון, שזה 2800, והם התחילו את הטיפוס להם מלמטה, אז במצטבר הם טיפסו קרוב ל-1700 מטרים, על מרחק של 20 קילומטרים, והוא כותב שזה לקח להם 12 שעות.
וואי, זה פסיכי. ועוד אנחנו מדברים על קבוצה של 100 איש. רק כדי לסבר את האוזן ולהגיד כמה זה באמת עלייה רצינית, אנחנו, כשאנחנו מתכננים ימי הליכה, אנחנו מתכננים לרוב שהטיפוס יהיה בין 800 ל-900 מטר מקסימום ליום. מעל זה כבר אנחנו מדברים על טיפוסים אלפיניים ובאמת מאמץ פיזי יוצא דופן. אז חבר'ה, אלה חורנים?
לגמרי. אז בואי תראי מה קורה כשהם מגיעים למעלה, ואיזה חוויה הם כותבים על, על מה שהם רואים שם. אל הפסגה הגענו בטרם שקיע. ההליכה ארכה 12 שעות, זה כבר אמרנו. על פסגת הר מצאנו גל אבנים גדול, מקום פולחן קדום. באמת היה על, על החרמון פולחן. עליו הציבו הבריטים נקודת ציון למדידה. אך עוד לפני שדרכנו על הפסגה ממש, נשמעה קריאה שלג! שלג, והכל הפנו מבטם לעבר הקורא, והנה, אכן שלג, שלג בסוף הקיץ.
שיעלה.
כן, כן, אנחנו מדברים על אוגוסט, כן? רצנו כולנו אל פיסות השלג, חפנו אותו ושמנו בספלנו, מי בהתרגשות, מי בהתפעלות ומי בזהירות, שלא ללגום בבת אחת ומי בסלידה. רצועת השלג שלא נמסה הייתה בעברו הצפוני של ההר, מקום שקרני השמש ממעטות להגיע, שם קופה השלג, ואחר נמס לאיתו. כתמי שלג אלו אינם נראים מארץ ישראל הנמצאת מדרום לחרמון.
מדהים. באמת, אשכרה שלג על החרמון באוגוסט.
כן, האמת זה לא מפתיע. הוא כותב פה בסוף שלפעמים לא רואים את השלג הזה ממי שנמצא מדרום, כלומר מארץ ישראל. אבל אחת התופעות שמאפיינות את החרמון זה באמת שלוגיות שנשארות שם גם בימי הקיץ. אנחנו הרבה פעמים דווקא כן רואים את זה בנסיעה, את הפסים האלה בחלק הדרום-מזרחי של, של החרמון עצמו, ואותם שלוגיות הם כתוצאה מרוחות נורא חזקות שמגיעות ממערב ומסיעות את כמויות השלג לצד השני, וככה עורמות אותו, ואז נשאר מצב שהוא הרבה פעמים נשאר שם, גם בימי קיץ, ולכן נורא מתלהבים לראות שלג. הייתי ממש לפני שבוע, אנחנו עכשיו באמצע מאי, עדיין יש שם כמה שלוגיות, ואפשר למצוא אותם גם בהמשך. הן נורא מפורסמות שם.
נכון, זה נורא יפה, תמיד בנסיעה בעמק החולה, או אפילו ברמת הגולן, שמסתכלים על החרמון בימים סופר חמים, פתאום אתה רואה שעדיין השלג שם. אז תמיד אתה יודע שזה קיים, זה מפתיע מחדש. נורא נחמד. אוקיי, אז החבורה בעצם הגיעה לחרמון, מצאה שלג, שמה אותו בספלים, שותה, ואז הם פשוט מחליטים להמשיך את המסק?
בגדול כן, אבל לא מיד. הם מעבירים את הלילה בתוך מערה בסמוך לפסגה, נכנסים לישון כמו סרדינים, זה גם פרק שלם פה בספר. את הרצון להמשיך לדמשק הם כבר הביאו בפני המדריכים שלהם כשהם מגיעים לפסגה. הם כמובן מתארים איזה יופי, הם רואים הכל מהפסגה, ממערה וממזרה, והכינרת ואת הבופור. המדריכים כמובן לא תומכים ברעיון, מה עכשיו דמשק, מה קשור, אין לנו מספיק מים, יש לנו תקציב מסוים של כסף, וכמובן אוכל אין לנו, אז הם קצת נכנסים לבעיה, המדריכים מקווים שהם ילכו לישון ויקימו בלי הרעיון המשוגע הזה.
טוב, אנחנו יכולים להבין אותם כמדריכים, אנחנו תופרים את התכנון על הליטר ועל האוכל ועל ה... כן. קשה קצת לקחת פתאום 100 איש ולהוסיף עוד ימי טיול ובלגן.
נכון, בסוף יש מספר מועט של מדריכים שם, והם קרוב ל-100 מטיילים ונערים, ומחליטים על אפם ועל חמתם ללכת לדמשק.
לא עמדו בלחץ.
ממש, ומתחילים לצעוד ולרדת. הם הגיעו לאיזושהי פשרה עם המדריכים, להגיע לכפר למטה ושם לראות איך אפשר להתקדם מהר יותר, או לפחות להתחיל בכפר למטה, בתקווה שגם זה יאייש. יגרום לחבר להתייאש. בדיוק, בדיוק. יגרום להם להתייאש ולחזור, אבל לא, תתפלי, לא ולא.
אוקיי, אז כמה ימי הליכה בעצם זה?
בגדול הם הבינו שהם מצפים להם יומיים של הליכה, ואז הם מחליטים לוותר, ובכפר הזה הם אומרים, או מבינים מהסגנים, שהדרך המהירה ביותר זה באוטובוס. אבל מה הבעיה? אוטובוס לא עובר במקום, ולכן יש לתפוס טרמפ אל הבירה, ולהביא ממנה אוטובוסים שיבואו ויקחו את החבר'ה. וככה הם עושים, אבל למעשה במהלך הזה הם מבזבזים את רוב כספם, ובכל זאת מגיעים שלושה אוטובוסים, לוקחים את החבר'ה, והם נוסעים לדמשק. אני אקריא לכם את הקטע הזה. נוסעים לדמשק. האוטובוסים באו, ואנו נדחקנו לתוכם. שני ספסלים ארוכים בתוך האוטובוס, אנחנו יושבים זה מול זה. במעבר שבין הספסלים מצטופפים אלה שלא נמצא להם מושב, על הרצפה. את תרמילנו המסנו על גגות האוטובוסים, הדרך, דרך אפר ואבנים והטלטלה גדולה, אבל למי אכפת? הלא נוסעים אנו לדמשק, ולא תחלוף שעה אחת, ואנו נהיה בבירת סוריה. מצב רוחנו מצוין, והכל שרים שירי תנועה כמובן, שרים גם בנסיעה. התל אביבים היו טובים במרכאות בשירה מן הירושלמים, וככה הם מפתחים גם תחרות בינם לבין עצמם, והאוטובוס בסופו של דבר נכנס והם מגיעים לדמשק.
שמע, אני מקשיבה לסיפור הזה, ואני פשוט נגנבת. זה עולם אחר, איזה הלך רוח של תקופה אחרת. אתה יודע, אנחנו בראש של לאן שהסקרנות מוליכה, לשם פשוט צועדים, אין עניינים של ביטחון, של כסף, של זמן. אוקיי, סליחה, התלהבתי לרגע. היידה לדמשק, תמשיך כבודו.
אז כמובן שלא הכל יכול ללכת חלק, ומגיעים לדמשק, הראשים שלהם מבצבצים ומנסים לספוג כל רגע, גם זה כבר סוף היום, אז הם לא רואים הרבה, אבל כשהם מגיעים הם די מתייבשים בתוך האוטובוס, לא נותנים להם לרדת, עוברות כמה שעות, ובסופו של דבר הם מורשים לרדת מהאוטובוס, והם עושים את דרכם אל חרת אל יהוד, היא שכונת היהודים שבעיר, וככה הם כותבים. אנחנו מגיעים לרחובות צרים יותר ונעצרים. עולים על גגות האוטובוסים לפרוק את צרורותינו. השבאב, בני הנוער, מתפספים סביבנו ואנו מתרכזים ליתר ביטחון לחבורה צפופה. עומסים את ילקותינו על שכמנו וצועדים בסמטה. לאחר הליכה קצרה אנחנו נכנסים בשער ברזל גדול אל חצר רחבת ידיים ומרוצפת. הגענו אל חרת אל יהוד, הלא הוא רוב היהודים, ולבית הספר אליאנס, שם גם מרכז הקהילה היהודית. אנחנו מוכנסים לכיתות בית הספר, שם מתפרקים אנו ממסענו ויוצאים אל החצר. עץ תות ענק מזדקר בתוכו, בין יהודי המקום פשטה השמועה, הגיעו יהודים מהארץ. הם באים, מתכנסים ושמחים בנו, מחצלות נפרסות על הארץ וכיבוד מובה לכבודנו. ואנו, כבר רעבים כהוגן, עטים הלפיתות הטריות והחלווה המתוקה. חלווה, איזו חלווה, מי אינו זוכר את אותה חלווה? בחבילות עגולות וגדולות, כגודל עוגת טורט, אנחנו טורפים בהנאה את החלווה. וזכור לטוב יודלה שישב וזלל כמויות אדירות של חלווה, ממצמץ בהנאה בשפתיו, עיניו נוצצות, והוא מושיט ידו ומבקש עוד?
חלווה!
בדיוק, ומארחנו אינם תומנים ידם בצלחת ושולחים להביא תגבורת של מזון, שוב פיתות ושוב...
חלווה!
גבינה מלוכה ופירות ושפע פירות. וככה הם נאספים סביב היהודים ושרים ורוקדים ונהנים כל כך ומתארים את החוויה הנורא נורא חיובית הזאת.
מקסים, פשוט מקסים. וואו, עשה לי חשק לחלווה. אך, חלווה מדמשק, אולי יום אחד. אם הצלחתי לעקוב, אנחנו כבר בסוף היום השלישי של הטיול, של המסע.
נכון, ואז הם מתעוררים לבוקר היום הרביעי ומבינים שהם... עכשיו הגיע הזמן לחזור, חוזרים לתל חי, ככה נקרא הקטע. יום רביעי לטיול, קמנו בעצלתיים. מה יש למהר? הרי המשטרה מחכה לנו בפתח כדי לסלקנו. ובכל זאת, כננה בלב תקווה, אולי יותירו לנו יום נוסף ונוכל לראות את דמשק. כל כך הרבה שמענו על העיר הזו, על השוק המפורסם, על המסגדים והגנים שליד הנהר. ונשאלת גם השאלה, מי ישלם בעד האוטובוסים? לנו לא היה כסף. כל שהיה לנו הוצא לנסיעה מ... הכפר לדמשק, וקניית פירות וירקות שלא היו בתכנון. בסופו של דבר, החבר'ה מלווים מאותה קהילה יהודית כסף, וחוזרים אל האוטובוסים. הם בכוונה גרמו לכך שהאוטובוסים יחנו רחוק, אז לא הייתה להם ברירה אלא לצעוד קצת בין סמטאות הכפר, העיר.
מתוחכם מאוד.
להם זה הרגיש השוק, אבל זה לא באמת היה השוק, בדיעבד רפי כותב. זה פשוט הכל נראה כמו שוק שמה. והדבר המעניין הוא שהם, כמובן המשטרה לא עקבה כמה הגיעו וכמה חוזרים, ועל הדרך הם הבריחו שלושה יהודים לארץ ישראל שהצטרפו.
אוי, זה ענק.
כן.
ענק.
וככה הם מוצאים את עצמם חוזרים, עדיין כותפים כל רגע קל כזה בתוך החוויה, ואז אני אמשיך רגע. האוטובוסים נסעו מרוחקים זה מזה, מפני האבק הרב שאלו גלגליהם. בכל זאת, רב היה האבק שחדר פנימה, והוויכוח המתמיד אם לפתוח את החלונות לכניסת אוויר, או לסגרה מפני האבק התנהל כבר אז. עם חושך הגענו אל הבניאס. במשטרת הגבול לא עוקבנו, האנשים שלנו לא נמנו והרשימות לא נבדקו. מן הנחל פתחנו בצעדה חזרה לתל חי. חושך שרר מסביב, הלכנו צפופים וקרובים זה אל זה לבל נאבד. חצינו נחלים על גבי סלעים ואבנים, כאשר אנו כושלים מדי פעם מרוב זהירות, מאי זהירות ומעייפות. אבל למי אכפת? מצב רוחנו לעילה ולעילה והוא מגביר את קצב הליכתנו. עלה ירח, ירח של תת באלול, אבל גם הוא לטובה. לאחר חצות הגענו למחנה, הכל פורק, כבר אין אוהלים, אין מטבח, הכל ארוז לנסיעה ליד הבוקר. כעבור 3 ימים, נתפרסמה ידיעה בדבר, אותו עיתון של אז.
וואו, יש לי שאלה אחת. האם הם הביאו איתם חלבה חזרה לארץ? חוץ מ3 יהודים.
בדיוק, הוא לא כותב, אני בטוח שכמה מהם, או לפחות את ה...
יהודה בטוח הביא איתו.
יש פה איזו התייחסות ליהודלה. כן.
כן, יהודלה, שדחף מלא חלבה. הקשבתי.
תראי, שבסופו של דבר הם מחליטים לחזור, ולהכיר תודה ולהחזיר את החוב כביכול מהקהילה היהודית על הכסף שהם מלוו להם כדי לחזור. והספר מסתיים במכתב נורא נחמד שהם שולחים להם חזרה, והם כותבים ככה. ביקורנו החטוף והראי אצלכם לא אפשר לנו פגישה מלאה עם בירורים בשאלות המעניינות אותנו ואתכם. אולם, זה אינו אומר עדיין כי הקשרים החיוניים בינינו וביניכם אינם יכולים להתקיים במציאות. אנו תקווה כי מאז הטיול הקצר, עם ריקוד ההורה המשותף, נוצר הקשר הטבעי בינינו. אתם בגולה, לא זכיתם עוד לעלות ארצה ישראל, ואנו כבר בארץ ונושמים את אווירה ובונים את הריסותיה. עוד שנים יעברו, אולם אתם תעלו ארצה ויחד נמשוך בעול התנועה הקיבוצית. אחים יקרים, אנו מחכים לעלייתכם. הארץ זועקת אליכם. אלייתכם ונשמותיכם. עלו במהרה והשתדלו נא עד הגבול האפשרי לרכז אליכם את כל הנוער הגלותי ולאורתו את דרכי הציונות הסוציאליסטית. בברכת העבודה מארץ ישראל, עלה נעלה, מזכירות מחנות העולים.
איזה סיום. מעניין אם אחר כך הם ענו להם, אם נוצר קשר באמת. איזה סיפור מעולה. איך הייתי רוצה להיות פיסת חלווה ותרמיל במסע הזה?
לגמרי, ואני ממליץ לכל מי ששמע. זה אחלה ספר ילדים, אני לא יודע. להקריא את זה לחבר'ה צעירים, או סתם שילווה אתכם בטיול החרמון. תנסו לשים את ידכם על הספר, וזהו. אכן סיפור מגניב.
עושה חשק. מה, זהו? הגענו לסוף כבר?
כן.
זה פסה.
כן. אין ברירה.
טוב, פינת הציטוט בעצם הייתה כל הפרק. בפינת הכמה עולה, מעניין כמה עלתה חלווה בדמשק של שנת 1933. סתם, אני מקשקשת. הגענו לסוף הפרק. תודה רבה שהייתם איתנו בפרק נוסף. אנחנו זמינים בכל פלטפורמות ההזנה. אם אהבתם, נשמח שתשתפו את הפרק הזה, את הפרק הקודם על אותם חבר'ה שהקיפו את ים המלח ברגל. אתם מוזמנים גם להירשם לרשימת הדיבור שלנו ולעקוב אחרינו ברשתות. תודה רבה עומר שהבאת לנו את הסיפור המעולה הזה.
בכיף. עד הסיפור הבא בעצם. נראה לי כך.
נמשיך ונחפש אותם. היה מעולה. אז תודה רבה לכולם.
ביי ביי.
ביי ביי.